אביך זה ספר עבודת המידות של הרב קוק. ספר מאוד 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 חשוב בעיניי, נוגע בחיים. אני מלמדת אותו כבר, לא נעים להגיד כי זה קצת מסגיר את הגיל, אבל אני מלמדת אותו כבר 23 שנה. ולמה אני מלמדת אותו? תשאלו למה אני מלמדת אותו 23 שנה. כי כל שנה אני לומדת בו דברים חדשים, ופשוט הוא כל כך מחובר לחיים, וכל שנה אני מתחדשת בו, ואני פשוט לא מוכנה לוותר עליו. והמשימה שלי זה שגם אתם תתאהבו בספר, ויותר מלהתאהב בספר זה בעזרת השם להפנים את הדברים שלו. מה אני לא עושה בשיעור הזה, ואני צריכה ממש להתגבר על עצמי כדי לא לעשות, אני לא מתייחסת ללוח השנה. כלומר, אנחנו בחודש אלול, אני מלמדת מוסר אביך. אנחנו לפני חנוכה, אני מלמדת מוסר אביך. יום הזיכרון, יום השואה, שבועות, אני מתעלמת מהכל מסיבה פשוטה. חשוב לי שיהיה לכם עמוד שדרה של הספר, שגם אם לא נספיק את כל הספר כולו, ניגע בכל הפרקים ובכל הפסקאות. כי זה פשוט לצאת עם מתנה לחיים, ואני בונה על זה שיש לכם עוד מערכת שלמה שכן תתייחס ללוח השנה. אז ברשותכם, אני לא מלמדת על חודש אלול, ולא מלמדת על תשובה, ולא ראש השנה, ולא... זה דבר אחד ככה שאני חשוב להגיד. דבר נוסף, בטח אתם עושות את זה, אתם פה מיום שני? אז בטח כבר נמאס לכם, אבל משהו אני חייבת לדעת עליכם. אז אם אפשר כזה ספר קצר, אני בטוחה שקצת מיציתם, אבל אני צריכה לדעת מול מי אני עומדת. ספר קצר, שם, מאיפה את, אחרי מה את בחיים? מיתיר? אז את קרובה אלינו. איפה? בנוקדים. מוריה בבת ים? מה שנקרא, גילוי נאות, נורית היא הבת של אחת החברות הכי הכי טובות שלי. ואני זוכרת את נורית שהיא נולדה. אז רגע, את עכשיו אחרי אולגה, נכון? ברוכה הבאה לקופותינו. איפה? כמה קומונרית יש פה? כל הקומונרית הצביעו. ובקיצור יש לך פה סיליקון, אני מבינה. כן. תודה. את הבת של יהודי?
כן.
גם יהודי זה...
מה זה?
התחילה פה. אז אתם מכירות כבר?
כן.
אוי, יהודה. שתיים מאלת, וואו. מי עוד מאלת? וואו. זה נראה לי לא היה לנו, כן. איפה עשית שירות? איפה? במצפה לא התרחקת הרבה. גם במצפה? אז גם אתם מכירו את
זה.
עוד הייתה את הרבנית קוראים שלה. וזה ייזכר לה לתמיד. מטפחות, וואו. יש לכם נסיעות רציניות השנה הזאת? כן.
בביגאי?
גם אמא שלך הייתה... איזה כיף.
אני הייתי
במצפה רמון,
ועשיתי
את הנבל. במצפה רמון? איזה כיף. לא שמעתי? אור יהודה. וואו, מה יש באור יהודה? החדרים? טוב לדעת, במטפחת השנייה שלי אני מחנכת יהודה לפיוד ב'. אז טוב לדעת שזה אחלה גרים. אובנה. וואו. כאילו אזור קליה כזה?
כן.
ועשית שירות?
באלה.
זה יישוב דתי?
כן.
איזה יופי.
אלל.
אוקיי.
אלל?
מאיפה? וואו.
הייתי שמה
זהו תדעת איפה?
בלוד.
מהכוללות, כלומר שתי הדרמות. פייזרית. בדיבונה? גם את נשארת בדרום. מאיפה הרב? שמעת אלעד, שמעתם רק שלוש, כאילו לא... עברנו את השלישי. מאלעד, ועשית שנתיים שירות בבני כאן. וואו. בגוש, בשלה? שלום. מוזמנת משהו על עצמך. נוב? תגידו, השנה אני מבינה, כאילו... המרחק... משהו, לא, ולאט, כן. ואיפה עשית שירות?
הייתי
קוראה לי... טוב, אז ברוכות הבאות לקוחותינו. את לא אמרת, נכון?
מה?
את אמרת? מאיפה? יפה. אז טוב, אז ככה, אומנם עשינו סבב שמות, אבל לצערי זיכרון זה לא הצד החזק שלי, אז אל תצפו שמהסבב הזה אני אזכור את השמות שלכם, אז מדי פעם אנחנו, אל תיעלבו אם בפסח אני אומרת לך, תזכירי לי את השם שלך, זה לא קשור לשמות שלכם ולא לאכפתיות שלי, זה קשור רק לזיכרון הלא מוצלח שלי. טוב, את ההקדמה אנחנו לא נלמד, אנחנו נלמד את ההקדמה בשיעור האחרון. אתם יודעות למה נלמד את ההקדמה בשיעור האחרון? מסיבה פשוטה, שתאריכו את הספר, אז תבינו את ההקדמה. כשנלמד עכשיו את ההקדמה ואתם לא יודעות מה זה הספר הזה, אז אנחנו לא נדע מספיק להאריך את העניין, אז בעזרת השם את ההקדמה נלמד בסוף. שלום למדריכות היקרות שלנו. ונכון, את גם...
אדר.
איך? אדר. אדר מלכה? רגע, הייתה לנו עוד פעיל, עוד
שחורה.
ביחד מהגן? אוקיי, טוב, בטח יש פה עוד כמה ביחד. יש ביחד מהשירות, ביחד מהגן, ביחד מהאולפנה. חברות טובות, אחד האתגרים במדרשה זה לעזור אחת לשנייה להתקדם. כי לפעמים במדרשה, כשאנחנו באות עם חברה טובה, זה יכול לעצור אותנו. כאילו, את רוצה לעשות שינוי, ואת רוצה להיות קצת מישהי אחרת, קצת יותר טובה, יותר תורנית, יותר זה, ויש מישהי שמכירה אותך מהעבר, וזה יכול קצת למשוך אחורה. אז אם שמים את זה על השולחן, בעבודה ובמודעות ששתינו רוצות להתקדם קדימה, תצליחו לעזור אחת לשנייה להתקדם. אבל שימו לב שזה לא מושך אחורה, אלא רק קדימה בעזרת השם. שלום, ברוכות הבאות. שם?
פגל.
פגל, מאיפה?
מגרון.
מגרון? מבית אל. טוב, אז אנחנו מתחילות ישר העניינים, בסדר? אנחנו בפרק א', פסקה א', נכון? כתבו לכם ברשימת הספרים, מוסר אביך, אני בונה את זה שיש לכם. אני בונה נכון?
אז זה הרבה.
אנחנו בפרק א', פסקה א', מצוות יראת השם ולימודה. טוב, רגע, אז למי יש ספר, רק שאני יודע... לא, זה לא משנה איזה ספר, זה לא משנה עם הסבר של מי, יש עם הרב חגי לונדין, יש של הרב חן חלמיש, יש של הרב אבינר, יש באותה הזאת עם חמישה, יש באותה עבודת, לא משנה מה, הכל זה אותו ספר, אבל כן חשוב שיהיה ספר. בסדר? אז כל ספר הוא בפני עצמו. בואו, שאני אעזור לכם אותו. אז אנחנו לא בהקדמה, אנחנו בפרק א', מצוות יראת השם ולימודה, לפסקה קוראים פנימיות היראה וטבעיותה. יש? טוב, אז זאת פסקה שהיא פסקה מאוד מאוד יסודית, שהרב מדבר על זה שבעצם אנחנו משתמשים במושגים שאנחנו מכירים ואנחנו לא מבינים אותם לעומק. בואו נראה את זה רגע בשפה של הרב. כולן מצאו? נראה שיש פה עוד דפדופים, נחכה שנייה. פרק א', פסקה א', פנימיות היראה וטבעיותה. בסדר? יש? טוב, אז אני קוראת. אתם לומדות מסילת ישרים, נכון? גם פגיעות, גם עיון.
בסדר גמור.
אז בהקדמה, כבר היה לכם שיעור במסילת ישרים?
לא.
בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד זיכרונו לברכה, מי זה החסיד שכתב את מסילת ישרים? הרמח"ל, נכון? אז אומר לנו הרב, בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד זיכרונו לברכה שהעניינים הנידונים בספרו אמיתתם גלויה לכל, אלא שנשכחים בטבע ההרגל של פרסומם ופשיטותם. בפתיחה למסילת ישרים הרמח"ל כותב, אני לא באה לחדש, אני באה להזכיר את מה שאתם כבר מכירים. Okay. הנה באמת עניין העבודה בכלל והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל. הנה באמת עניין העבודה בכלל והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. במושג הזה של ידיעת השם, הכוונה ידיעת השם במובן של name, לא ידיעת השם הקדוש ברוך הוא, אלא ידיעת המושג. יש לנו בעיה כשאנחנו מדברים על מושגים שהם רוחניים עמוקים. למה? כי כשאני אומרת אהבת השם, אהבה זה מושג שאנחנו מכירות מגיל אפס, אנחנו אוהבות ממתקים ואנחנו אוהבות צעצועים ואנחנו אוהבות את ההורים ואוהבות החברים, וכאילו אהבה מגיל אפס אנחנו מכירים. אבל זה בעיה כשאנחנו משתמשים באותו מושג של אהבה גם לאהבת השם, כי אני עדיין יכולה לאהוב את הקדוש ברוך הוא כמו שאני אוהבת גלידה, משהו שכיף לי וטוב לי. ואנחנו רואים אנשים מבוגרים הרבה פעמים שאם משהו קשה להם בחיים אז זהו, הם ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, כי רק אם כיף לי וטוב לי אני אוהבת, כי אני נשארת לאהוב את השם כמו שאני אוהבת גלידה, אם היא טעימה סבבה, אם היא לא טעימה בסה. זה בעיה כי יש לי את אותו מושג, יש לי את המושג אהבה גם לגלידה, גם לממתקים, גם להורים שלי, גם לבעלי, גם לילדים שלי, גם לקדוש ברוך הוא. אותו דבר עם המושג יראה. יראה הרבה פעמים אנחנו מתרגמים לפחד, וגם פחד אני מכירה מגיל אפס. אז אני יכולה לראה את השם כמו שאני מפחדת מחושך או מכל מיני שדים במפלצות, כל ילד והעניינים שלו. אז בעצם זה בעיה. אז אני שואלת אתכן, למה לא נתנו לנו מושג אחר? למה אין לנו איזה מושג מפוצץ לאהבת השם? ואז אני יודעת שאני לא יודעת. כשאני מתחילה ללמוד ביולוגיה ואומרים לי פעם ראשונה פוטוסינתזה, אני לא מדמיינת שאני מכירה את המושג. אני יודעת שזה מושג חדש. אני אשאל מה זה אומר. יכול להיות שאם היה לי איזה מושג מפוצץ לאהבת השם, הייתי אומרת רגע מה זה אומר, והייתי שואלת את עצמי יותר, רגע, את אוהבת את השם? מה זה אומר? אבל בגלל שיש לנו מושג שאנחנו מכירות, אז אנחנו לא שואלות את זה. אז אני שואלת אתכן, אז למה אין לנו מושג מפוצץ אחר? למה לא המציאו מושג? למה לחז"ל לא המציאו לנו איזה מושג אחר לאהבת השם?
מה אתן אומרות? יש רעיונות? מה זאת אומרת? נכון, מה זאת אומרת? מעולה, מחוברים אלינו, אני אלך עוד צעד. יש קשר בין אהבה לגלידה, לאהבה לצעצועים, לאהבה לחברים ולאהבת השם. איזה קשר? אני מתאמנת באהבה כל החיים. אדם שלא אוהב שום דבר, מה הסיכוי שלו לאהוב את השם? באמת באמת יש קשר, זה לא סתם אותו מושג. את קראת לזה מחובר אלינו? בטח שזה מחובר אלינו. אנחנו פוגשים באהבה כל הזמן. ולכן אתם תראו שהרבה מאוד התעסקו השנה, אתם באתם ללמוד עוד יותר, להתחזק באמונה, לאהוב את השם, תראו שאתם תתעסקו הרבה בעצמכם, כי לאהוב את השם זה גם הרבה ללמוד לאהוב את עצמנו. כי אם אני לא אוהבת את עצמי ואת כל העולם אני מכירה דרך עצמי, גם את הקדוש ברוך הוא, אז הסיכוי שלי לאהוב את השם כשאני לא אוהבת את עצמי הוא הרבה הרבה יותר נמוך. ולכן כן, יש קשר, זה באמת באמת אותו מושג. ועל הדרך השנייה, אדם שלא מפחד משום דבר, מכלום, יש אנשים כאלה שאין להם שום פחד, הסיכוי שלהם לעבוד על יראת שמיים הוא יותר נמוך. יש קשר בין הדברים. אלא מה? נכון, בדיוק. כי אנחנו מתאמנים במושג אהבה עד כדי כך שאומר רבי עקיבא, כל העולם הזה היה שווה לרגע שניתן בו שיר השירים. שואלים מה כל כך, כן, למדתם במחשבת את הקדמת הרב קוק לשיר השירים? אומר הרב קוק, מה הסיפור, מה העניין של שיר השירים? בשיר השירים שלמה המלך מדמה את האהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל כאהבה בין איש ואישה. והרבה אנשים זה נראה לא טוב, כי יש כמו תיאורים שיכולים לראות תיאורים אינטימיים, ואת אומרת כאילו מה נסגר? אומר רבי עקיבא, כן, כי אהבה בין איש לאישה זה פעם ראשונה שיש אהבה בין שני אנשים שלכאורה היו אנשים זרים והם הופכים לאחד. לאהוב את ההורים שלי, לאהוב את האחים שלי, אפילו אחר כך לאהוב את הילדים שלי, זה חלק ממני. לאהוב את בעלי זה מישהו שהיה מנותק. כן, זה אהבה שהיא נראית מרחוק ואתה מגלה שזה בתוכך. אומר רבי עקיבא, באמת באמת יש קשר. שלמה המלך לא סתם מדמה את הקשר בין כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, כאהבת איש ואישה, כי באמת ככל שיש יותר אהבה, וכשיש אהבה זוגית בריאה, אז היכולת לאהוב את השם נכון ובאמת ובעוצמה היא הרבה 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 יותר גבוהה. יש שאלות עד פה? באיזה שלב איבדתי? אז מה שהתחלנו להגיד, שהמושג אהבה, אני מכירה אותו מהמון המון הקשרים, חלקם מאוד מאוד רדודים, ואז אני יכולה לאהוב את השם בצורה מאוד רדודה, כמו שאני אוהבת גלידה. וככל שהאהבות בחיים שלי יותר מתעמקות, גם אהבת השם יותר מתעמקת, ובטח אם אני באה ללמוד על אהבת השם. אנחנו כל יום אומרות ואהבת את השם אלוקיך. כמה פעמים שאלתם את עצמכם, אני אוהבת את השם? כמה פעמים באמת שאלתם את עצמך, רגע, אני אוהבת את השם? או שאני אומרת את זה באוטומט, ואהבת את השם אלוקיך. יש כאלה סטיקרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. כמה ישבתם עם עצמכם לשאול, רגע, מה זה אומר האהבה הזאת? זה משהו שאני מרגישה אותו, אני חווה אותו, אני מבינה אותו. בסדר, אם לא עשיתם את זה בשביל זה אתם פה השנה, הכל טוב. אבל זה דוגמה למשהו שהנה הוא כאילו כל כך פשוט, כל היום אפשר לצעוק הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, ולהישאר עוד פעם באהבה מאוד 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 פשטנית ושטוחה. יש? אז בואו נחזור לדברים של הרב. הנה, אני קוראת מסוף השורה השנייה. הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל, אלה מושגים מוכרים. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, המושג, ולא הכוונה בלי העומק שהשם נושא בקרבו. כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהגיון הלב בדיבור פנימי. אני רוצה רגע להגיד פה משהו. שימו לב, אם הייתי שואלת אתכם, למה צריך שכל בעולם? תענו לי את הסוטיאציה הראשונה שלכם, שמה צריך שכל? מה זה? להבין דברים, מה עוד? לפעול בהיגיון, מצוין. עוד? להחליט החלטות, מעולה. שמה צריך ללמוד מתמטיקה? בשביל מה? צריך לבנות להתקדם, מעולה, בשביל מה? לפתח את העולם, תעודת בגרות, מעולה. כן, פסיכומטרי, עוד לא הגענו. מי פה כבר עשתה פסיכומטרי? לא? אוקיי, בהצלחה. כן, הרבה פעמים שכל, אז אני אומרת, אוקיי, אני צריכה שכל למתמטיקה, לפסיכומטרי, אמרתם דברים מאוד יפים, לפתח את העולם. הרב אומר לנו פה, על הדרך, מכניס לנו משפט כאילו דרך אגב, שצריך שכל בשביל ללמוד יראת שמיים. בשביל זה צריך שכל. וכל שאר הדברים, כל שאר החוכמות, הן הצעות והכנות להן. נשאל את הרב קוק, למה אני לומד מתמטיקה? הוא יגיד לי, כדי שתפתחי את השכל ללמוד יראת שמיים. למה אני... כדי שתפתחי... כן, כן. במושג, השאלה שלך מצוינת, במושג יראה, הרב מקפל את כל היחס שלנו לקדוש ברוך הוא. אצלנו אנחנו מחלקים בין יראה ואהבה, הרב לא. כלומר, הוא כן יחלק יותר מאוחר במושג, אבל יראה כוללת גם איזושהי... אוקיי? אז אני שואל אותה, בשביל מה? בשביל מה יש לי שכל? הוא יגיד, אוקיי, כל מה שאמרתם נכון, חשוב לפתח את העולם, חשוב למצוא תרופות, חשוב לפתח טכנולוגיה. כל זה זה רק כלים. כלים למה? לפתח יראת שמיים. וגם הכלים שהם לאיכות חיים, אוקיי, אני צריכה כלים לבריאות, אני צריכה כלים לאיכות, בשביל מה? שיהיה לך כוחות לפתח יראת שמיים. שזה באמת המטרה, בואו נראה את זה בשפה של הרב. כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שימו לב, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להן. כל חוכמה שתלמדו זה רק הכנה ללמוד יראת שמיים. ואם הייתי שואלת אתכם, לאיזה תחום בעולם צריך חוכמה, אז הייתם אומרות לי רפואה, מחשבים, מתמטיקה, פיזיקה. לא בטוחה שכולכן הייתם אומרות יראת שמיים. יראת שמיים, מה שאנחנו רוצים להגיד פה, זה שזה דבר נרכש ונלמד. כלומר, יכול להיות שאת מאוד 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 רוצה לעבוד על יראת שמיים ואת מרגישה רחוקה. זה הזמן ללמוד, כי זה דבר נרכב. זה לא או שאני מרגישה או שאני לא מרגישה. זה דבר שאנחנו חיים אותו, והוא דבר שניתן ללמידה. בסדר? וזאת הנקודה הכי הכי משמעותית. זה דבר שניתן ללמידה. אני חוזרת למשפט. כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהגיון הלב בדיבור הפנימי. וזהו בעצמו סיבת האלם שלהם. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינן שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. האם שמעתם פעם את המשפט, אם את לא יודעת להסביר סימן שלא הבנת? שמעתם פעם? הוא משפט נכון או לא? מי שאומרת לא תסביר, מי שאומרת כן תסביר. כן.
לא מחייב שלא
הבנת,
להסביר.
למה? אבל אם הבנת, למה שלא תצליחי להביע את זה?
לא מחייב, לא יודעת, לא... יש מטר שאלה, פשוט לא
מתחלותי
את
החוצה. במה זה יכול
להיות? זה לא כישרון להביע.
זה כישרון אחר להביע מאשר להבין?
אוקיי.
איזה כישרון? אוקיי. אתם אומרות זה שתי, אתם אומרות זה שני כישורים שונים להבין ולהביע. עוד דעות? כמו מה? מעולה. נכון? אז הרב ילך איתך. אוקיי? ואנחנו נתייחס רגע למה שאמרתם פה. במה יש לי פער בין להבין להביע בדברים פנימיים? אם יש לי טקסט בביולוגיה, נפלתי היום בביולוגיה סתם, דווקא אני מפיזיקה במקור, אבל אם יש לי טקסט בביולוגיה, במדע כלשהו, בסדר? ואני מבינה אותו, אין שום סיבה שאני לא יודעת להסביר אותו, אוקיי? נתנו אותנו מושג פוטוסינתזה, אוקיי? לקחתי או שתיים, פלטתי או שתיים, אין הרבה מה להסביר. מה שהבנת, זה מה שתסבירי. אין פה עוד. באיזה תחומים אני יכולה להבין ואני לא יכולה להסביר? בדיוק בתחומים האלה שיש גם קשר לאינטואיציה פנימית ולהרגשה פנימית, ושיש עוד משהו חוץ מרק הבנה הגיונית. והרב לא יחלק את זה לקודש וחול, הוא יחלק את זה לפנימי וחיצוני. תנו לי משהו שהוא מקצוע חיצוני בקודש. מה זה? לא שמעתי? לא, 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 לא מקצוע של בן אדם, אלא תחום. לא, לא, לא הגדרתי נכון, סליחה. אוקיי, למשל, אמונה זה משהו פנימי. איזה תחום בקודש הוא קודש, אבל הוא חיצוני? איזה? הלכה, מעולה. אם את לא מבינה הלכה, אין שום סיבה שלא תדעי להסביר אותה. ואם את לא יודעת להסביר את ההלכה, סיכוי גבוה שבאמת לא הבנת. תנו לי תחום פנימי שהוא בחול. איך? בחול. פסיכולוגיה, יכול להיות גם ספרות לפעמים, שאת קולטת איזה דמות ואת לא ממש יודעת להסביר אותה. כלומר, הרב יחלק לנו את התחומים לא לקודש וחול, אלא לפנימי וחיצוני. בתחומים חיצוניים, מה שאני מבינה אני יכולה להסביר, כי אין פער בין ההבנה להסביר. בתחומים פנימיים אני יכולה להבין מאוד, ואני יכולה להרגיש מאוד, ואני יכולה לחוות מאוד, ואני לא אדע להסביר. אם אני אוהבת את השם, אני לא אגיד לך, אוקיי, תעשי א' ב' ג' והנה גם את אוהבת את השם. זה לא עובד. או וואו, אני יכולה עכשיו להגיד לך בדיוק מה ההרגשה. יותר מזה, תחשבו על מישהו שאתם אוהבות. אם אתם יכולות להסביר למה אתם אוהבות, זה סימן? סימן? סימן לא טוב. לא טוב. אם אני אוהבת את אמא שלי כי היא מבשלת טעים, מה, אבל זה לא הסבר לאהבה. ואם אני אוהבת אותה כי היא ככה וככה וככה וככה, כל אלה דברים שיכול להיות שעליהם אני מעריכה. מה זה? לא. אני יכולה לחוות, אבל לא היו לי מילים. בסדר? כאילו אני אוהבת את אמא שלי. יכול להיות שזה שהיא נחמדה ומקשיבה ומבשלת וזה, הם חלק מהדברים שעוזרים לי לאהוב אותה, אבל זה לא אוסף הדברים שהם אהבה. בסדר? כי אהבה היא תמיד תהיה יותר מהמושגים. בסדר? אז הנה דוגמה לזה שאנחנו, מה שנעשה בשיעור הזה, ובטח תעשו את זה בעוד הרבה שיעורים פה, כי כמעט כל השנה הזאת היא לימוד פנימי, אנחנו לא נגדיר את המושג, אלא נסתובב סביבו עד שתהיה לנו תמונה פנימית. אני אסביר. אם אני רוצה להגדיר את המושג טוב, אני יכולה לפתוח אבן שושן, להגיד, אוקיי, טוב, ההפך מרע. אני יכולה לתת כל מיני הגדרות טכניות, אבל לא תהיה לנו הבנה עמוקה של מה זה טוב. לעומת זאת, אני יכולה לתת דוגמאות של מחשבות טובות, של הרגשות טובות, של מעשים טובים, של דמויות, אוקיי? של האבות והאימהות, של סיפורי צדיקים, של, ולאט לאט לאט תהיה לנו תמונה של מה זה הטוב. ככה נעשה למושגים כמו אהבה, כמו יראה. אנחנו כאילו נסתובב סביבם עד שתהיה לנו תמונה פנימית. כי להגדיר ישירות זה להתייחס לזה כמו לתחום חיצוני. ואמונה זה תחום פנימי. הגדרה טכנית לא תועילי. בסדר? אני יכולה להגיד, אמונה זה לא שכל ולא רגש, אלא מכלול החוויות שלי מהחיים. מעולה. עכשיו אתם מאמינות? לא. והגדרה הזאת דרך אגב מדויקת מה שאמרתי. אבל זה לא עוזר לכם עכשיו. בסדר? אז בואו נמשיך. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהם עניינן שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. איזה חוכמות אלה בשפה שאמרנו? חוכמות חיצוניות. מעולה. ורוב החוכמות כשידובר בהן יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן, וההכרח לעיין בהן עד שידען. ואי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו שהוא יודע אותן אם לא ידען. כל זה בתחומים חיצוניים. אני לא יכולה לדמיין שאני מבינה אם אני לא מבינה. קראתי את הפסקה. אם אני מבינה, אני מבינה. לא, כי זה תחום חיצוני. עוד פעם, יש לי טקסט בביולוגיה, יש לי טקסט בפיזיקה. או שאני מבינה או שאני לא מבינה. יכול להיות שהוא מסובך ואני לא מבינה. אבל אין מצב שאני אדמיין שאני מבינה כשאני לא באמת מבינה. בסדר? אני או אראה מיד שאני מבינה, או אראה מיד שאני לא מבינה. אבל אני לא אדמיין שאני מבינה משהו שלא. מה שאין כן, איך הוא קורא לאמונה? כל ענייני חובות הלב. שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם, לפי עומק החוכמה שבהם, כי לא נוסד בלשון כלל, איך אמרת? אין לנו מילים. לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. אין לנו מילים בשביל להגדיר את הדברים. ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודעו הדברים בידיעת השמות. מה ההבדל בין חובות הלב לביולוגיה? שאני יכולה לדמיין שאני מבינה כשאני לא מבינה. ואהבת את השם אלוקיך. המשפט נורא פשוט. אני מכירה אותו מגיל 3. אני מבינה אותו באמת. אני מבינה באמת מה זה לאהוב את השם. יש? על כן החובה היא לעיין שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. זכות איך הסברנו? שתהיה לו תמונה פנימית. וממילא יתרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה, עד שיעלה בידו להעניק מיטוב ידיעתו גם לזולתו. במילים, בעברית השפה שלנו נורא מדויקת. כן, להגדיר זה לשון גדר. אני נורא נורא מגבילה את המושג. מילה זה מלשון למול, לחתוך. אני חותכת. כשאני מגדירה ואני משתמשת במילים, אני חותכת ומצמצמת. מצד שני, מילים זה הכלי שלי ללמוד. אני חייבת, גם הרב כותב במילים. אנחנו לא עושים מדיטציה עכשיו עם הטקסט, אנחנו לומדים מילים. אבל המילים האלה יהיו כאלה שיתנו לנו תמונה פנימית, ולא הגדרה ישירה שתהיה אולי מדויקת, אבל היא יבשה. יש? גם נראה לך שאני יודעת מה היה המשפט האחרון? שהגדרה זה מלשון גדר, שזה נותן גבול, מגדר את המושג, ומילה זה מלשון למול, לחתוך. כאילו אני חותכת, אני כאילו אהבה X. והמילים שאנחנו מדברות עליהם בענייני חובת הלב, הם מילים עם תמונה פנימית, אני לא יכולה לחתוך אותם. אני יכולה להגדיר אותם הגדרה חיצונית, אני יכולה לפתוח באבן שושן, ויש לו הגדרות יפהפיות, אבל הם לא ייתנו לי תמונה פנימית עמוקה.
נכון,
אמרתי שצריך כאילו לדעת בשביל אנשים, כאילו הבסיס. נכון. כאילו שהרופא לאישית, נדע בבסיס, ואז... מעולה. אז את מביאה אותנו, רגע, אז מה עושים? כאילו יופי לדבר על הבעיות, מה עושים? אז זה בדיוק השורה אחת וחצי לפני האחרונה. על כן החובה היא לעיין, כלומר ללמוד, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. לא ללמוד הגדרות חיצוניות, ללמוד תפיסה פנימית, שזה מה שנעשה במוסר אביך. יש? עוד? שאלות, מחשבות? מה את אומרת? ללמוד, אז כמו שהסברתי, נגיד נתתי את הדוגמה עם הטוב, שאני אראה דוגמאות למחשבות טובות, למעשים טובים, להרגשות טובות, לדמויות טובות, ואז כבר יש לי תמונה של מה זה טוב. אבל זו תמונה עמוקה, זה לא טוב, זה ההפך מרע, אתה יודע, אתה מבינה? כזה, בדיוק. עוד? שאלות, מחשבות? טוב, אז אנחנו עוברות הלאה. אתה יודע? אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם הם גלויים לכל מצד הטבע הוא. טוב, כבר יש לנו שורת מחט. באופן כללי, אחד הדברים שחשובים לי בשיעור הזה, גם שיהיה לכם ביטחון ללמוד את, ללמוד דברים של הרב קוק. ולכן אני הרבה משתמשת בטקסטים. אתם לא תראו אותי מדברת, ואין קשר. אני תמיד אחזור למילים עצמן. אז הוא אומר לנו, זה בטבע. אז עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על מה זה טבע. שמעתם פעם את המשפט, הצניעות טבעית לבת ישראל? או הקודש טבעי לעם ישראל. שמעתם פעם משפטים כאלה? שמעתם או לא? תגידי, אתם הולכות ברחוב וזה נראה כל כך טבעי הצניעות לבת ישראל? אז איפה הפער? איפה הפער בין הצניעות טבעית לבת ישראל לבין איך ש... לא רוצה להגיד לשון הרע לבת ישראל, אבל איך שהרחוב נראה? לאן זה הולך? מה קרה שם? מה זה? את אומרת, אוקיי, זה אולי טבעי לבת ישראל, אבל יש התמודדויות והתמודדות מנצחות. או שכן או שלא, תלוי את מי. אוקיי, דרך אחת, מעולה, תודה, כן.
אני חושבת שבעולם שלנו, בעולם החומר, הטבעיות שלנו, שעכשיו אני אשמח לא להתקרב,
את אומרת שצריך לגלות את הטבעיות הזאת, זה לא משהו שנשלף לי. מעולה, תודה. עוד? איזה מושג אנחנו לא מבינים? צניעות ענווה. זאת אומרת, אולי אנחנו לא יודעים למה הכוונה שזה טבעי לנו. מעולה, תודה. עוד? אז באמת אנחנו צריכות ללמוד את המושגים, ראינו, וגם מה זה טבעי. אז באמת כמו שאמרת נכון, אנחנו בטעות מתרגמות טבעי לספונטני. אבל טבעי וספונטני הם שתי מילים מאוד 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 שונות. ספונטני זה נשלף החוצה, אוקיי? אני עושה את זה בספונטניות, כאילו בלי תכנון, בלי זה, זה נשלף. טבעי זה כמו בעברית, נכון? אם אני לא רוצה להגיד על בן אדם, אבל אם אני אומרת שחפץ טבע בבריכה, איפה הוא נמצא? עמוק או על פני השטח? עמוק. טבע בעברית זה עמוק. זה עמוק עמוק. כשאני אומרת שהצניעות טבעית לבת ישראל, זה לא אומר שהצניעות ספונטנית לבת ישראל. זה לא אומר שדבר שהכי בא לבת ישראל ללבוש עכשיו זה בגד צנוע. לא. אלא שזה טבעי. זה טבוע בתוכה עמוק עמוק. ובאמת אנחנו צריכים פה הרבה הרבה עבודה של גילוי. אז אם אני צריכה הרבה עבודה, מה זה עוזר לי בכלל שזה טבעי? כאילו מה משמעות המשפט הזה? אוקיי, צניעות, גם אני אגיד שהיא לא טבעית לבת ישראל, בכל מקרה צריך עבודה. אז מה זה שרת? מה זה שינה לי בתובנה שהצניעות טבעית לבת ישראל? ואז מה זה אומר? מה זה רק? אני יכולה שנים שלמות לעבוד. אוקיי, ואז מה? ואז מה? אז זה מוכר לי, מעולי. אז אני אחבר את שני הדברים שאמרתם. כן, ברגע שמשהו טבעי לי, אז קודם כל אני לא צריכה לחפש אותו בחוץ. נכון? זה לא שאני צריכה לחפש אותו בחוץ, אני צריכה לחפש אותו בתוכי. זה דבר אחד. העבודה היא לא חיצונית, העבודה היא פנימית. הדבר השני זה כשאני כן מצליחה לעבוד עליו, זהו, הוא שלי, הוא לא יברח, הוא מראש היה בתוכי. אם אני צריכה לייבא משהו מבחוץ, איזשהו הרגל חיצוני, אני צריכה כל הזמן לשמור עליו שלא יברח. אבל אם אני מגלה משהו שהוא בתוכי, זהו, כבר שלי. שאני לא צריכה לחפש בחוץ, כלומר, העבודה היא לא חיצונית, היא פנימית, והדבר השני, שזה קביעות, זה שלי, זה לא יברח לשום מקום. אז כשאני אומרת שהצניעות הטבעית לבת ישראל, או שאהבת השם היא טבעית לעם ישראל, מה זה? עובדה שאת פה. אז אני אומרת, ככה מגיעים. כן, שיש איזשהו רצון פנימי, לפעמים הרצון הזה הוא מאוד מאוד גלוי, אני אומרת, אוקיי, אני לא טוב למך שאני, אני רוצה מקום יותר טוב. לפעמים באמת זה תנועה מבחוץ. אני אתן את הדוגמה של רחב. אני תמיד אומרת שאני לא עוצרת לשום חג, אני לומדת מוסר אביך, אבל תמיד בסוף כל הדוגמאות כן קשורות. אז הדוגמה הכי הכי חזקה בעיניי לתשובה זאת רחב. מי זאת רחב? אתם מוזמנות אחר כך לעיין ביהושע פרק ב'. היה לכם שיעור על רחב? מעולה. עם מי? וואו. הרב דניסטיסקי, אני למדתי במחסור בית במעון. אז הרב דניסטיסקי, מעולה, מעולה, מעולה. אז אני אז הוא דיבר על כל תהליך התשובה? או שפשוט למדתם את הפרק? אתם לומדות את ספר יהושע או תשובה? באיזה הקשר הוא הביא? מעולה. אז כבר את כל המידע אתם יודעות. מעולה. אז אני כבר מדלגת ישר על הפואנטה. הגמרא אומרת שלא היה שום שר או דוכס שלא היה עם רחב. האישה הזאת זנתה מגיל 10 עד גיל 50. אתם ראיתם אתמול את המושג ש... הנביא מכנה את רחב. כשאני הייתי בכיתה A ולמדנו ספר יהושע, הסבירו לנו שזונה זה מוכרת מזונות. כאילו, זה הלשון, מלשון זן. סבבה. מעולה. אחר כך כשגדלתי הבנתי שזה לא רק מוכרת מזונות, למרות שיש הסבר שאולי גם אחרה מזונות כאליבי לעבודה האמיתית שלה. בכל מקרה, היא זנתה מגיל 10 עד גיל 50, אומרת הגמרא, מרגע שיצאו ישראל ממצרים, ועד שנכנסו לארץ, 40 שנה של זנות. האישה הזאת הופכת להיות אשתו של מי? יהושע בן נון. יוצאים ממנה 8 נביאים וכהנים גדולים. ביניהם יחזקאל הנביא מצאצאי השמחה. איך האישה הזאת שהופכת שמגיעה מהתחתית של התחתית של התחתית של התחתית, אתם תוכלות להוסיף עוד כמה תחתיות, מגיעה לכזאת פסגה? את מה ידעתך? זה מה שאני מחפשת. את מה? עם ישראל הגיע. יש פה עם ישראל. כולנו מסודרות? מה? מה העיר אותה? זה בדיוק הנקודה. נכון? זה מה ששאלת. מה יגרום לרצון הזה? מה מעיר אישה ש-40 שנה בתוך הג'יפה של הג'יפה? למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו היא מתעוררת? אז תלמדו, אני מקווה, עם הרב דני עוד דברים. אבל יש שם כמה נקודות של כמה פרשנים. אז אחד מהפרשנים אומר, היה לה שקט. היה לה שקט, כי עכשיו יש מלחמה, נכון, וכולם מפחדים, ולא הגיעו אליה אנשים. והאישה הזאת כל היום עסוקה, השם ישמור במה. ופתאום יש לה שקט. מכירות את זה שכשאתם נותנות לעצמכם שקט, אתם פתאום מגיעות לאיזושהי תובנה על עצמכם. שאנחנו שנייה נרגעות מכל הרעש הפנימי. קורונה, נכון מאוד. הקורונה נתנה הרבה 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 תובנות להרבה אנשים. המון אנשים עשו הסבה מקצועית. נהיו יותר עם המשפחה בעקבות הקורונה. לפעמים אנחנו לא מצליחים להוציא טוב מעצמנו, לא בגלל שאנחנו לא רוצים. בגלל שאנחנו עסוקות בהמון המון המון רעש חיצוני. זו דעה אחת. קחו טיפ מהאדמו"ר מפיסצנה, הוא קורא לזה דרך ההשקטה. לקחת מצב שאתם משקיטות את עצמכם. אז יש כל מיני שיטות, ההתבודדות היא אחת מהן, אבל היא שיטה מאוד ארוכה. אז קחו טיפ מאוד, יותר קצר לאנשים בעולם הזה שקצת יותר עסוקים. קוראים לזה כתיבה אינטואיטיבית. אתם לוקחות דף ומתחילות לכתוב כל מה שעובר לכם בראש. בלי סינון. אחרי חצי עמוד, ייצאו כל הקליפות ותגיעו למחשבות יותר עמוקות. אבל אתם יכולות להתחיל באין לי מושג מה אני כותבת, אני סתם אמרו לי שזה רעיון טוב ואני עושה את זה. זה צריך להיראות כאילו כמו ה-MRI של המוח, משהו נורא נורא מבולגן, ולאט לאט עולות מחשבות יותר פנימיות. כשיש לנו שקט בנפש, אנחנו מרגיעות את הרעש החיצוני, יוצאים הדברים היותר פנימיים וטובים שלנו. זה דעה אחת של פרשנים, שהיה לה שקט. דעה שנייה של פרשנים זה שהיא פגשה אנשים גדולים. היא פוגשת את מי? מי מגיע אליה? מי? מי המרגלים? מי? וכלב. פנחס וכלב מגיעים אליה מרגלים. היא מכירה גברים מגיל 10 עד גיל 50, אבל היא מכירה גברים שמעניין אותם דבר אחד. והיא פתאום פוגשת שני אנשים צדיקים. שמשהו אחר לגמרי מעניין אותם, וזה נותן לה, סליחה על הביטוי, חתיכת כפה לחיים. אז יש לנו כמה דברים שיכולים להעיר אותנו בחיים. אפשרות אחת, שקט. אפשרות שנייה, מפגש עם אדם גדול. מפגש עם אדם גדול. יש פה אנשים גדולים. כאילו לפעמים אנחנו פוגשים אנשים גדולים, ויש לנו פה איזשהו רצון להידבק בגודל הזה. פגשתם פעם מישהו גדול שגרם לכם לרצות להיות יותר טובות? למי זה קרה? מעולה. אז אתם יודעות על מה אני מדברת. ואפשרות שלישית שפרשנים מביאים, זה פחד. היה פחד מאוד 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 גדול. כשעם ישראל באים ונלחמים. ולפעמים פחד או לא עלינו אסון, זה גם כפה שמאירה אותנו לחיים. פחד גורם לנו מאוד מאוד להרגיש חזק את התלות בקדוש ברוך הוא, כל מי שהרגיש הפחד קיומי יודעת על מה אני מדברת, וגם אסונות. אנחנו רוצות להגיע למצב שנתעורר לא מהאסונות האלה, ואנשים גדולים זה לא תלוי בנו, כלומר זה כן תלוי בנו אם נלך לפגוש אנשים גדולים, אבל יש משהו שיותר תלוי בנו, וזה מה שהרב אומר, למידה. לפעמים אני לומדת וזה מאיר אותי. למשל, אני לומדת על לשון הרע, והחפץ חיים נותן לי דוגמה ללשון הרע, ואני אומרת, וואי, זה בדיוק מה שאמרתי אתמול. לא ידעתי שזה נחשב לשון הרע. זה גם משהו שיכול להאיר אותי, וזה מה שאתם תעשו בעזרת השם כל השנה הזאת, זה להתעורר, נכון? המטרה של השופר זה להאיר אותנו את כל העייפות, את כל התרדמת, ולפעמים יש לנו איזושהי אדישות, ולפעמים אחרי שירות לאומי אנחנו עסוקות באטרף של עשייה, שאנחנו קצת הופכות להיות מנותקות מעצמנו. כל הקומונריות, ואני מבינה שיש פה הרבה קומונריות, בטוח מבינות על מה אני מדברת, שאת עסוקה, 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 את בכלל לא זוכרת מה את מרגישה, מה את חושבת, מה את רוצה. אז יש כמה מטרות לשנה הזאת, לתת לנו שקט פנימי, שנדע לזהות מה חשוב לנו, איך אנחנו רוצות להתעורר. תפגשו פה בעזרת השם הרבה אנשים גדולים, יש לכם רבנים מדהימים, הרב זני שהזכרתם אחד מהם, הרבנית נעמה, יש לכם פה אנשים גדולים, גדולים, גדולים. זה עוד אפשרות. אני מקווה שפחד לא יהיה עניין, למרות שבחודש אלול, איך אומרים, אפילו דגים שבים רועדים. אז גם הפחד לפעמים יכול לתרום לנו משהו טוב. אבל כל זה היה כדי להגיד, אני חוזרת, אמרתי לכם, אני לא עוצרת לחגים, גם אם הדוגמאות קשורות. כל זה היה כדי להגיד שגם כשיש לנו משהו שהוא טבוע בנפש, אני עדיין צריכה להאיר אותו. אני עדיין צריכה לשים לב אליו, ואני בעיקר צריכה לעבוד קשה, קשה, קשה כדי לגלות אותו. זה שהוא טבוע לי בנפש לא אומר שזה יהיה לי קל, אבל זה אומר שני דברים. העבודה היא בפנים ולא בחוץ, ובית, כשאני מגלה זהו, זה שלי, זה לא יברח, כי מראש זה היה בתוכי ולא בחוץ. שאלות? שאלה מצוינת, הרב עונה לה בסוף הפסקה, אבל אני לא אשאיר אותך ככה עד סוף הפסקה, אני רק אגיד לך את המשפט. על כן שם השם יתברך בחסדו, כל אלו הדברים קבועים בטבענו, וכאשר השכיל השכל על אותם, כמו כשנגלה את זה ונעבוד על זה, אז הוא נותן לנו תנאי אחד שזה לא יברח. אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו תמיד. כשאני עובדת על משהו וגיליתי אותו ועבדת אליו, אני לא צריכה להמשיך לעבוד עליו כל החיים, אבל אני צריכה להמשיך להיות כל החיים עם יד על הדופק של עבודת השם. כלומר, לא ספציפי עליו, אוקיי? נגיד שעבדתי על צניעות וסבבה, זורם לצניעות. אני לא כל החיים צריכה לעבוד על זה, אבל אם אני באופן כללי בן אדם שמשתדל לעבוד עבודת השם, זה לא יברח, זה יישאר שלי. הבטחה מהרב קוק. לפעמים הבעיה היא שאני קצת מאבדת את היד על הדופק. ואז אני יכולה לעבוד עוד דברים. וכן העבודה שלי כל הזמן להישאר בתמונה באופן כללי, לאו דווקא לעבוד ספציפית על מה שעבדתי. עוד שאלות? אני פתחתי בזה, לא היית בהקדמה, תשלימי מותק. פתחתי. כן, אבל אני אתן לך עוד מילה, כי גם אותך אני לא אשאיר. כן, הוא בעצם אומר לנו, על העניין, הוא קורא, בשפה של הרב שאני מאוד מאוד אוהבת, על כל ענייני חובות הלב. אתה יודע? זה מקביל למסילת ישרים, אבל הולך לכמה כיוונים אחרים. כלומר, בעיניי זה משלים למסילת ישרים. אתה יודע? ולכן נורא נורא חשוב גם הנוכחות במסילת ישרים, כי הרב ממשיך אותו. מסילת הישרים נכתב לפני 500 שנה בערך, זה נכתב לפני 100 שנה על גביו. סליחה, לא 500, התבלבלתי עם הרמח"ל, 200. כן, עוד? עם המהר"ל. שאלות? אין שאלות? טוב, אז אנחנו נעצור כאן, ואני ממש ממש מבקשת להגיע בבקשה עם הספר, כי אני כן משתדלת להיות צמודה לטקסט. כן.
פעם כל כך עצום בין ה... כאילו, כאילו, באתי ביום.
אז אני אומרת, נתתי בכוונת הדוגמה של רחב, כי בעיניי אין יותר קיצונית מזה. אין דוגמה יותר קיצונית מנקודת הפתיחה שלה לנקודת הסיום. אין יותר קיצונית. וכן אני אומרת, אם רחב הצליחה, כולנו יכולים, וגם הדור יכול, זה נכון שבדור שלנו יש יותר פערים. כאילו אני נשים לב לכל הפוסט-מודרניזם ולכל התרבות, בהחלט יש פערים. אבל הפערים הם לא משהו שאי אפשר לגשר עליו. באמצעות מה? קודם כל, ההצעה של הרב, זה לא משנה מה השאלה, התשובה של הרב זהה, ללמוד. ולכן אתם במקום הנכון. כי אנחנו בדור שלא יכולות להרשות לעצמו לא ללמוד. כי בכל שאר התחומים אנחנו לומדים. אני לא יכולה להגיד, לא, בקודש אני רוצה להישאר טבעית, אני רוצה להישאר כאילו רק מה שאני מרגישה. יש מקצוע בחיים שהיום עושים את זה? גם זוגיות, גם חינוך ילדים, היום לומדים, פעם זה היה משהו אינטואיטיבי. אז אני אומרת, בוודאי שבעבודת השם זה משהו שצריך ללמוד אותו, ואנחנו אנשי אמונה, בעזרת השם זה יחלחל לכל הדור, ואם, אין לכם פה מפה, אבל אם תסתכלי על מפת הארץ, אין לנו היום כמעט נקודה שאין בה ישיבה או מדרשה, ואם תשבי ללפני 100 שנה, אנחנו בהתקדמות מטורפת. אז אוהבים להגיד, וואי, הדור של היום, הדור של היום, אבל אנחנו בהתקדמות מטורפת. כי התרבות של הפוסט-מודרניזם היא מאוד מאוד קשה, ואנחנו נדבר על זה. ויש לכם שיעור עם שולמית גולדברג?
לא.
אין לכם? אוקיי. אני גם מדברת על זה, אבל גם אני אדבר על זה, כי אי אפשר לא להתייחס לתרבות הצודקת. ועדיין התנאים שלנו היום הם כל כך, כל כך יותר טובים. תשמעי סיפורים אנשי עלייה השנייה. אנחנו היום בפריחה של קודש, ויש לנו התמודדות גדולה, צודקת. ולדעתי היום, כשאני עשיתי שנת מדרשה, זה היה לפני 26 שנה. הסתכלו עליי כאילו אני משוגעת. כאילו מה? זה לא לתואר, זה לא תקבלי מזה שום תעודה, אפילו תעודת רבנות לא תהיה לך. אז מה את הולכת לשנה כזאת? והיום ברוך השם זה נהיה יותר ויותר, בעיניי זה מס שנת מדרשה, זה מס לחיים. אז בעזרת השם, בהצלחה רבה. ועל השאלה הזאת תקבלי תשובה עוד הרבה דברים, כי זאת שאלת המחץ שלנו.